טוב, מתחילים מקוף ה' עמוד ב' היום. אנחנו היינו באמצע העמוד עם, עם החמתו, כן? אז מי שקובע בחמתו לפי המשנה הוא פטור, כן? כל המקלקלים פטורים. ואז ראינו שהקורע בחמתו, המשפט הראשון בגמרא, הוא רמידו, הקורע בחמתו הוא בעבלו ועמיתו חייב. אז קודם התעסקנו במת, עכשיו אנחנו עוסקים בקושי. איך בברייתא כתוב שמי שקורע מחמת כעס הוא חייב, ומישהו אחר אומר לא, הוא מקלקל והוא פטור. אז אמרנו שזה מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, אחד לפי שיטה רבי יהודה, אחד לפי שיטה רבי שמעון, ומלאכה שאינה צריכה לגופה. נכון? נחזור מלאכה שאינה צריכה לגופה, מה זה אומר? זה מלאכה ש... אוקיי, אז עכשיו אני אסביר, עד לא, עוד לא ממש הסברנו, גם זה עלה במיוחד בקט... ביום של... שהיה בשבת, ולא למדנו ביחד. יש שתי גישות, מה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה? עד עכשיו הסברנו שמלאכה שאינה צריכה לגופה כמו תוספות, שבעצם אנחנו עושים מלאכה שלא לצורך ש... שהתקינו במשכן, כאילו שעשו במשכן. אז אני, במקום שאני, אחת מהדוגמאות זה מוציא את המת מהבית, אוקיי? אז אני בדרך כלל מוציאים משהו כדי שיהיה ברשות הרבים את החפץ, כן? רוצים את זה במקום אחר. עכשיו המת, למה אני מוציאה את זה מהבית? כי אני לא רוצה שזה יתאמה דברים אחרים מתוך הבית. אז, או אני לא רוצה שזה יהיה בבית מבחינת ה... זה מסריח. אז אני מוציאה את זה מהבית כי אני לא רוצה את זה בבית, זה לא הסיבה. כן? כשהוציאו דברים במשכן, לא הוציאו כדי לדלת, כאילו שאנחנו לא רוצים אותם. אז זה תוספות. תוספות אומר שזה למטרה אחרת ממה שנקבע במשנה, ולפי רבי יהודה עושים את זה שוב למטרה וחייב. ולפי רבי שמעון הוא פטור כי הוא לא עושה את זה כמו שנעשתה, מלאכה שלא נעשתה כמו שנעשתה במשכן, אנחנו לא חייבים מדאורייתא. אבל כן מדרבנן. עכשיו, רש"י מסביר משהו אחר, והוא אומר לו, מה העניין עם המת? אני הייתי מעדיפה לא להתעסק בזה בכלל, נכון? הייתי מעדיפה, זה משהו שאני לא רוצה בעצם, אוקיי? אני לא רוצה שהמת יהיה בבית, כן? אז רציתי לצטט את המילים של רש"י, כן, ברצונו לא באה לה, לא ולא היה צריך לה, אוקיי? אני הייתי מעדיפה שלא יהיה לי את המלאכה הזאת. עכשיו, אין לי ברירה, אני חייבת, אז אני עושה את זה, אבל לא מתוך רצון אמיתי, כן? אני עושה את זה, זה מעניין, כי אני עושה את זה מרצון, אני רוצה לעשות את זה, אבל אני לא ממש רוצה לעשות את זה, נכון? אני לא כל כך רוצה להוציא את המת, אוקיי? אז עכשיו, אפשר לראות גם עם הקורע, הוא קורע מכעס. עכשיו, הוא לא רוצה לעשות את זה, נכון? אבל הוא עושה כי הוא במצב רוח ואין לו משהו אחר לעשות. אז הוא עושה את זה, אבל הוא היה מעדיף שלא לעשות את זה. אז לפי זה, זה לא נחשב מלאכת מחשבת, זה מלאכה, נכון? אבל זה לא מלאכת מחשבת, כי הוא לא רצה בזה. הרצון, יש פגיעה ברצון.
אני חושב שמלאכת מחשבת זה עבודה יותר קשור למומחיות, למי ש...
לאו דווקא, זה גם יכול, אבל זה גם הרצון שלו. דיברנו הרבה על מלאכת מחשבת, נכון? אני רציתי שזה יעבור 400 וזה עבר 800.
כן.
או יש הרבה דברים שקשורים לרצון של הבן אדם, מה הוא רצה לעשות. או שוב, המלאכת מחשבת, או שאנחנו מתארים את זה על פי המשנה, מה הייתה מלאכת מחשבת במשנה, במשכן, ואם כן, סליחה, לא המשנה, במשכן, ולכן, אוקיי, זה לפי תוספות, ולפי... רש"י זה הרצון של הבן אדם, האם הוא באמת רצה לעשות את המלאכה, או האם הוא היה מעדיף שזה לא היה קורה. אוקיי? אז עכשיו, לפי זה יוצא, אז לפי רבי יהודה לא משנה, נכון? או נלך לפי רש"י, או נלך לפי תוספות, לא משנה למה הוא עושה את המלאכה, או איזה סוג של מלאכה הוא עושה. הוא עושה מלאכה והוא חייב, אוקיי? ולכן הקורע, כן? הוא חייב, לפי רבי יהודה. עכשיו אנחנו... אנחנו חמש שורות, לפני שש שורות מתרחבות. אמר דשמעת ליה לרבי יהודה במתקן ומקלקל משמעת ליה. נכון שרבי יהודה אומר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, אבל למה הוא אומר שזה חייב? כי הוא עושה מלאכה, נכון? הוא עושה מעשה חיובי. לא משנה אם הוא רצה לעשות את המעשה החיובי, או לא משנה אם המעשה החיובי נעשה במשכן או לא נעשה במשכן. הוא עושה מעשה חיובי. אבל מה אם הוא עושה מעשה שמקלקל? זה לא מלאכת מחשבת, מלאכת מחשבת זה פעולה חיובית, נכון? אפילו אם הוא לא רוצה לפי רש"י, נכון? זה לא חיובית מבחינתו, אבל זה מעשה חיובי, כי הוא עושה מעשה. כאן הוא מקלקל. אז לפי זה אומרים שאיך רבי יהודה מחייב בקריאה מכעס, הרי זה מקלקל, ונראה את זה גם בהמשך, שרבי יהודה בעצם, כשמדובר במקלקל, הוא פטור. אוקיי? כי אין מלאכה של מקלקל. זה לא נחשב מלאכה. אוקיי? אז אומרים, אמר רבי אבין, היי נמי מתקנו, מי שעכשיו חייבים להגדיר, אם נגיד, כן, כל העניין הזה היה לפתור סתירה, יש לנו סתירה, מצד אחד כתוב, הקורא מחמתו, כן, מהכעס, הוא חייב, וממקרה אחר הוא אומר, קורא מחמתו, הוא פטור, נכון? ואומרים, הוא פטור בגלל רבי שמעון, שמלאכה שאין צריכה לגופה, נכון? והוא חייב משום, כן, מה זה המלאכה שצריכה לגופה במשכן, אם נלך לפי תוספות, שזה לפי מה שנעשה במשכן, קורא אמנת לתפור, נכון? אבל הקורא, המחמתו, הוא סתם, כן? אז אומרים, לפי רבי יהודה הוא חייב, אבל יש לנו קושי כאן. איך יכול להיות חייב אם זה מקלקל? כי המקלקלים, ונראה את זה גם אחר כך, המקלקל פטור, אוקיי? אז איך רבי יהודה מחייב? אז מה אומרים? אמר רבי אבין, איפה אנחנו? אמר רבי אבין, היי נמי מתקנו, דקאה ונחה רוח ליצרו. אוקיי? הוא נחשב לא מקלקל כאן, אלא הקורא מחמתו מתקן ומתקן את עצמו, וזה סיימנו אתמול, נכון? כן? שהוא מתקן, זה עושה לו טוב בנפש. אז זה כבר פעולה חיובית ולא פעולה שלילית. אוקיי? וכי אגב נמי שערי, האם מותר כפי זה? והתניא רבי שמעון בן אלעזר משום חילפא בר איגרא שאמר משום רבי יוחנן בן נורי, יש בעיה אחרת. מי שקורא מחמתו, המקרא בגדיו בחמתו, והמשבר כליו בחמתו, כן, רואים את זה בכל הסרטים, נכון? סורקים, צלחות, והמפזר מעותיו בחמתו. יהי בעיניך כעובד עבודה זרה, שכך אומנותו של יצר הרע, היום אומר לו, עשה כך, ולמחר אומר לו, עשה כך, עד שאומר לו, עבוד עבודה זרה, והולך ועובד. כאילו זה slippery slope, נכון? מדרום חלקלק. אומרים, מי שמתחיל לשבור דברים כאלה, זה הוא נותן ליצר הרע לתקוף אותו בעצם to take over, ואם כן בסופו של דבר היצר יגיד לו לעבוד עבודה זרה והוא יעבוד עבודה זרה. אז אם ככה הם אומרים כל המעשה הזה לקרוא מחמתו זה אסור מסיבות אחרות, כאילו אי אפשר להגיד שזה מתקן, הרי זה איסור. אמר רבי אבי, מה יקרא? לא מה פסוק שמקשר את זה לעבודה זרה? לא יהיה בך אל זר, ולא תשתחווה לאל נחר. איזה הוא אל זר שיש בגופו של אדם? רואים את המילה בך, שזה בגוף של אדם. הבא אומר, זה יצר הרע. Okay? אז מה אומרים עכשיו? אז איך פותרים את הבעיה? איך אפשר להגיד שלפי רבי יהודה זה מתקן? נכון? זה מקרה של מקלקל, זה באמת מתקן. לא צריך עד כעבד למירמה אימתה האין שביתה. הוא עושה את זה להפיל אימה על אנשי ביתו. Okay? זה בעל תוקף כזה. אבא חזק. כי הדה רבי יהודה, שלף מצביעתה, הוא היה מוריד חלק משפת הבגד שלו. רב אחא בר יעקב, תבר מני תבירה, הוא היה שובר כלים כבר, שהיו כבר שבורים. אוקיי? כאילו כל אחד עושה את זה בדרך, הוא לא קלקל ממש את הבגד, כי זה אסור, זה עבודה זרה. אבל הוא קרא קצת מהבגד. רואים מה ההבדל בין המקרים האלו? יש יותר שליטה, כן? מי שזורק ושובר סתם, הוא מאבד שליטה טוטלית. נכון? אבל כאן הבן אדם, הוא רוצה להפחיד את אנשי ביתו, אז מה הוא עושה? הוא עושה את זה בשליטה. הוא מוצא חלק מהבגד למטה והוא קורע. או הוא שובר כלים שכבר שבורים. רב ששת רמי לעמתי מוניני הרשע. הוא היה זורק על שפחתו ציר של דגים, על הראש שלה. לא יודע בדיוק מה המקרה הזה. אוקיי, רבי אבא תבר נחתמה. הוא היה שובר את הכיסויים של הקדים, שזה פחות חשוב. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי שמעון בן לוי, משום בר כפרה. אוקיי, עכשיו אנחנו חוזרים לעניין של המת. אוקיי, זה העניין, זה סוף העניין. אז רואים שיש דרך לקרוא מחמתו, שיהיה מתקן, אבל זה לא ממש מחמתו, זה יותר כדי, כאילו צריכים, כדי לפרש לפי התירוצים, צריכים להגיד חמתו, זה לא ממש חמתו. זה להפיל אימה על אחרים. Okay, ועכשיו אנחנו חוזרים לעניין של ההתייחסות למת, okay? שזה היה בתחילת המשנה הקוראה על מתו. Okay? כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו. אוקיי, זה קצת מוזר למה הקטע הזה מופיע כאן ולא לפני כן. אולי כי באמת רצו להיות, לפתור את מה קרה, הגמרא הביאה סתירה למשנה שלנו, ששם מדובר גם המת וגם על הקורא המחמתו, והכל היה הפוך. אז רצו לטפל בבעיה הראשונה של המת, אחר כך של הבעיה של החמה, ועכשיו חוזרים קצת אחורה לכל מיני אמרות על גבי אנשים שמתים ואיך ההתייחסות שלנו. אז כל המוריד דמעות על אדם כאשר הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו, שנאמר, נודי ספרת אתה סימה דמעתי בנודך הלא בספרתך. אוקיי, אומרים, הוא בתהילים אומרים, הוא מבקש מהשם שהוא ישים את הדמעות שלו בנוד. נוד זה משהו שמחזיק. דברים, אז הוא רוצה שישים את זה בנוד, ובעצם לומדים מכאן שאם מישהו באמת בוכה, אז הקדוש ברוך הוא ייקח את הדמעות וישים אותם בנוד, וישמור על זה לזכותו. כן, רואים עד כמה חשוב, כן, אנחנו יודעים, הולכים ללוויה, אפילו אם לא כל כך מכירים את הבן אדם. העניין זה להכיר ולהתחיל לבכות על זה, כאילו ממש להבין את המשמעות של החיסרון בבן אדם הזה. זה מה שלדעתי. יפה מאוד. נכון. אוקיי. אמר יהודה מרב, כל המתעצל בהספדו של חכם, עכשיו ההפך, מי שלא עושה הספד לחכם, ראוי לקוברו בחייו. אוקיי? שנאמר, ויקברו אותו, זה מאוד מעניין. ויקברו אותו, אנחנו מדברים על יהושע, מת יהושע. ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח, אשר בהר אפרים, מצפון להר געש. מה זה הר געש? מלמד, עושים דרשה, אוקיי? קודם כל, מה חסר בפסוק הזה? שיש אצל משה ואהרון? ויבכו את העם 30 יום, כן, עם משה. אז שם כתוב שכולם בכו, כן? גם עם אברהם, נכון? עם שרה. אז כאן מה כתוב? מלמד, אז לא כתוב שהם הספידו עליו. מלמד שרגש עליהם געש, הר געש, רגש עליהם הר להורגן. כי זה כמו קפה להם הר כגיגית, נכון? ההר רעש להורגן, בגלל שהם לא הספידו אותו. אמר ביחי בר אבא, אמר ביוחנן, כל המתעצל בהספידו של חכם אינו מאריך ימים, מידה כנגד מידה, שנאמר בססה בשוחה תריבנה. אוקיי, זה פסוק מישעיהו, ששם מדובר כנראה על המצרים, שהשם ייתן מידה כנגד מידה למצרים, אחרי, כאילו, כשהוא שולח את בני ישראל, ססה זה שאה בשאה, זה המידה כנגד מידה, שאה בשאה. זה שם יקבל מידה כנגד מידה, ואז לומדים משם למי שלא מספיק. הייתי ברבי בר אבא לרבי יוחנן, ויעבדו העם את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים, אשר האריכו ימים אחרי יהושע. מה אומרים כאן? כתוב האריכו ימים אחרי יהושע, איך הם האריכו ימים? הם לא הספידו אותו, אז איך אפשר האריכו ימים? אנחנו אמרנו, קוברם בחיים. אמר לי, בבלי, ימים האריכו, שנים לא האריכו. כאילו, אתה בבלי טיפשי כזה, כן? לפעמים רואים בבלי טיפשי, אומרים, אוקיי? כאן זה רבי יוחנן, אומר לרבי חייה בר אבא, שרבי חייה בר אבא עלה מבבל לארץ ישראל, אז הוא במקור מבבל. אז הוא אומר, מה, לא הצלחת להבין, אשר האריכו ימים, הם רק האריכו ימים, הם לא האריכו שנים, זה בדיוק מוכיח את הפואנטה.
דרך אגב, בחזרה ליהושע, יש באזור איפה שהם חושבים שיהושע היה גר, זה לא רחוק מאריאל, באזור סוף של כביש 5 שם, אז יש בהם שאריות של הר געש.
אה, יפה, מעניין.
זה לא הגיוני מבחינה גיאולוגית והיסטורית, אבל יש כמה מקומות בארץ שיש את האבנים
הלבית.
כן.
יפה.
אבל זה לא, כשאומר בן אדם שהוא האריך ימים, זה... לא
מתכוונים
שהוא קצת רק...
נכון, בדיוק. אז בואו נראה בעוד דקה. בדיוק מתכוונת לשאלת הגמרא בהמשך. אלא מעט, אלא מה נרבו ימיכם, בימי בניכם, נכון? אז אומרים ימים ולא... כן, אומרים ימים ולא שנים? לא מדובר יומן יאריכו ימים, נכון? אנחנו מדברים על שנים. אז אומרים ברכה שאני. כשאנחנו אומרים ברכה, אנחנו מברכים שתאריכו ימים. אריכות ימים מדובר לטווח זמן ארוך. אבל כשמדובר כאן שהם האריכו ימים על אנשים ספציפיים שזה קרה להם, הם אומרים שזה ימים ולא שנים. עכשיו, השאלה שלך יותר במקום מהתשובה. כאילו, את צודקת. אפשר להבין את זה, הריחו ימים שנים. אבל קשה לגמרא כאן, כי מלפני דקה אמרנו ש... אז הם מנסים לפתור את הסתירה, וככה דרך שלהם. הם יפרשו, מקום אחר ככה, מקום אחר ככה, והמשחק, אני אומרת, כן, בסימני מרכאות, זה כאילו משחק שהם, אם הם יכולים לתרץ, תירוץ מספקת, אז בסדר. כאילו, אז ככה הם... נתנו תירוץ, בסדר, יש הבדל בין ברכה לבין תיאור של אדם. אבל לא, לא, השאלה יותר טובה.
אני שומעתי גם כן ש... שאריכות ימים זה ה... the quality of life. And שנים is the, uh-huh. is the number. So למען יאריכו ימים is that your days...
ימים טובים יותר.
נכון.
יש כאן אפשר להסביר ככה? כן. כל אלו הם תירוצים, אני אומרת. כאילו, השאלה במקומה. אוקיי, ואמר בכי אברה, אמר מיוחנן, אחד מן האחים שמת, ידאגו כל האחים כולם. אם אח מת, אז כולם יהיו בדאגה שגם הם ימותו. כאילו, יראו, הפורענות מגיע. אחד מבני חבורה שמת, תדאג כל החבורה כולה. אמר לה, דמת גדול, ואמר לה, דמת קטן. השאלה, מי בין האחים? אם זה הגדול שמת או הקטן שמת? יש כאלה שאמרו, דווקא הגדול שמת זה סימן, כי הוא האחראי. ואם הוא מת, אז זה סימן לכל השאר. יש כאלה שאומרים, דווקא קטן. אולי אפשר לראות שהקטן דווקא הוא לא אמור למות לפני כולם. אז זה בדיוק הסימן. שהקטן מת, אז זה סימן רע. אוקיי.
זה שם חבורה.
חבורה זה קבוצה של אנשים שביחד.
זה תלמידי חכמים, הם יהיו חבורות. שלמתי ביחד.
יפה. אוקיי. כל המקלקלים פתורים. אוקיי, עכשיו אנחנו מתייחסים למה שאמרתי שנחזור לזה. כל המקלקלים פתורים. תני רבי אבאו כמד רבי יוחנן. כל המקלקלים פתורים חוץ מחובל ומבעיר. כי אנחנו מגיעים למשפט הכי אהוב עליי בגמרא. אוקיי, כל התמידות הצעירות מכירות את זה כבר. אוקיי, אז מה יש לנו כאן? כל המקלקלים פתורים, חוץ מחובל ומבעיר. חובל ומבעיר, נכון, חובל, זה שאלה קצת מה זה, אבל רובם אומרים שזה תולדה של השוחט. אוקיי, אז מי שחובל במישהו זה כמו השוחט. מבעיר, כן, הוא מבעיר, נכון? אז זה גם, זה מלאכה, להבעיר אש, זה אחד מהמלאכות, ובעצם, אבל זה פעולה של קלקול, נכון? אז כאן אומרים, חובל ומבעיר הם יוצאים מן הכלל לעניין הזה של מקלקל פטור, כי הם פעולות של קלקול, ועל אף כך הם חייבים. אמר לי, אוקיי, רבי יוחנן אומר לרבי אבאו, פוק תנה לברא, אוקיי? למה זה אהוב עליי? זה אינסולט, כן? אלבון. מה הוא אומר לו? פוק צה תנה, תלמד את המשנה שלך, כן, כי הוא מצטט משנה, נכון, הוא מצטט ברייתא, כל המקלקלים פתורים חוץ מחובל ומבעיר, לברא, מה זה לברא? חוץ, בר זה חוץ, כן, ברייתא זה משהו שמחוץ למשנה. אני אוהב ללמד את זה לתלמידות, כי יש מילים מאוד חשובות כאן. פוק זה נפק, נפקמינה, כן, לצאת, תנה, מקור תנאי, כן, תלמד את זה, ולברא, בחוץ, אוקיי, בר, חוץ. אוקיי, כמו חיות בר, זה הכל מ... כן, אז ברייתא זה כל מה שלא נכללת בתוך המשנה, זה בחוץ. אוקיי, אז, פוק תנה לברא, תלך, תלמד את זה בחוץ. זה לא, אין מקומה בבית המדרש, אתה לא, זה בערך להגיד, אתה לא צודק. אוקיי? חובל ומבעיר אינה משנה, אוקיי? הוא אומר, זה לא יכול להיות חלק מאותה משנה, אוקיי? זה כל המקלקלים פתורים, נקודה. אין את החוץ מחובל ומבעיר, ואם תרצה לומר משנה, ואם אתה באמת רוצה להגיד שזה חלק מהמשנה, אתה חייב להגיד ככה. חובל בצריך לקלבו, מבעיר בצריך לאפרו. מה זה אומר? אמרנו, אם זה מקלקל פטור, רק אם יש תיקון, הוא חייב. אז מה אם מישהו חובל בחברו, ורוצה לקחת את הדם כדי להאכיל לכלב שלו? אוקיי? זה ה... אוקיי? אז עכשיו, מה היינו יכולים להגיד? נכון שיש פעולה של תיקון כאן, אבל עיקר הפעולה הייתה חבלה, נכון? אז אולי היינו חושבים שזה הולך אחר החבלה והוא פטור, כי זה מקלקל. אז אומרים, אם אתה עושה פעולה של קלקול, אבל יש בזה איזשהו צורך, אוקיי? אם הוא שורף משהו, ואז הוא משתמש באפר שנשאר, אז אם ככה אפשר לראות בזה כפעולת תיקון, אז הוא אומר, אם אתה רוצה להגיד מה שאמרת, רק בתנאים כאלה. רק כשיש תיקון, אלמנט של תיקון. בלי אלמנט של תיקון, זה לא נחשב. עכשיו, אז זה שאלת רבי יוחנן, אז זה קושי של רבי יוחנן, עכשיו מביאים קושי מהמשנה שלנו. והענן צנן, עוד קושי עליו. כל המקלקלים פטורים, נקודה. לא כתוב במשנה שלנו, כל המקלקלים פטורים, חוץ מחובר למבהיר. אז אומרים, מצמיתים רבי יהודה, ברייתא רבי שמעון. אוקיי, כאן יש לנו משהו מעניין. אוקיי, עד עכשיו אמרנו רבי שמעון, פותר במלאכה שאין צריכה לגופה, נכון? ורבי יהודה מחייב. עכשיו, יש לנו שתי גישות בראשונים. הרבה מהראשונים אומרים, אנחנו לא מכירים בכלל מחלוקת עם רבי יהודה ורבי שמעון בעניין הזה. פשוט אומרים, אנחנו לא מכירים מאיפה זה בא. נקודה. אוקיי? הם אומרים, כנראה היה ידוע להם, לא ידוע לנו. נקודה. והם חוקים כאן. אוקיי? עכשיו, באים אחר כך, כאילו, אחרים מנסים להסביר שזה לא ככה. אלא בעצם, המקור של אותה מחלוקת זה מלאכת שאין צריכה לגופה. עכשיו, בואו נלך עם זה. מה אמרנו לפני כמה דקות? לפי רבי יהודה, מלאכת שאין צריכה לגופה חייב. עכשיו, למה זה חייב? כי הוא עושה בכל אופן פעולה עם תיקון, נכון? לא משנה אם נעשה במשכן. לא משנה אם הוא רוצה באמת לעשות את המלאכה, לא רוצה, הוא היה מעדיף שלא היה מת בבית שצריך להעיף אותו מהבית, או להוציא אותו מהבית. אבל בעצם, ברגע שהוא עושה פעולה, זה בסדר, אבל מה אמרנו? ברגע שזה מקלקל לגמרי, הוא פטור, נכון? לפי רבי יהודה. אז זה מסביר גישת רבי יהודה. לפי רבי יהודה, בגלל שמלאכה שאין צריכה לגופה, נכון? מלאכה שאין צריכה לגופה חייב, כן? אז, אבל זה רק כשיש תיקון, כן? מעשה חיובית, נכון? אקט חיובי, אוקיי? אפילו שוב, אפילו לפי רש"י, אפילו אם הוא לא רוצה באקט החיובי, אבל הוא עושה אקט חיובי. אבל מקלקל, פטור. אוקיי? זה מסביר רבי יהודה, מאוד טוב, נכון? זה מאוד עקבי לשיטתו. עכשיו רבי שמעון בא ואומר אחרת. מה הבעיה עם רבי שמעון? לפי זה, מה יהיה? הוא חושב שמלאכת השם הצריכה לגופה פטור, נכון? אז מה יהיה, איך יהיה אפשרות, כאילו, הוא מאוד קל לו למצוא מתי יהיה חייב אם הוא חובל ומבעיר. הוא יהיה חייב אם חובל ומבעיר, כשהוא צריך להפרע, כשהוא צריך, כן? כשיש לו איזשהו צורך צדדי בזה. לרבי שמעון אין כזה מצב, כי הוא יהיה פטור בכל אופן. אז פי רבי שמעון אין מציאות למקרה של חיוב עם חובר ומבהיר. אז הוא חייב להגיד, וזה מה שנראה, שזה גזירת הכתוב. כאילו, מי הדין ומכל המכלול הוא אמור להיות פטור. אבל התורה דווקא ריבתה שני דברים אלו, כדי ללמד אותנו ששני דברים אלו חייבים בשבת, על אף מה שאני סובר באופן כללי. אוקיי? והוא חושב שזה גזירת הכתוב. אז זה הגישה השנייה.
חובר זה לבן אדם?
כן, או לבהמה, או
לכל...
כן, יכול להיות לכל אחד. זה להוציא דם בעצם. אוקיי? אני חושבת, אני לא בדקתי, אבל אני חושבת ש גם חלק, יש כאלה שאומרים שזה משום צביעה, כי יוצא דם וזה צובע את מה שאני חושבת, אני לא בטוחה.
אם זה חובר בן אדם, אז תמורה ממה שלמדנו לפני כן שעשורים יצטרך לצהרה לשבור דברים ולזרוק דברים ו...
נכון, נכון. אם זה מכעס. אולי לא עושים את זה מתוך כעס, אולי עושים מתוך שליטה, אולי מישהו... כן, נכון. זה קצת בעייתי, נכון. אוקיי, טוב. אז בואו נקרא את זה בפנים. אז אומרים עכשיו, מי תלמיד רבי שמעון? מדעית צריך קרא למשרי מילה, החובה בעם החייב. הם לומדים פסוק, כן, וביום השמיני עם אור בשר עולתו, לומדים משם שאפילו זה... אם זה ביום השמיני, זה אפילו דוחה שבת. אז אם זה דוחה שבת, מה לומדים? החובר בעלמא, חייב. נכון? אז בעצם, מזה שצריכים להתיר מילה, למה מילה אסורה? כי זה חבלה. כי כמה רואים מקרה של חבלה שזה מותר. נכון? אז מילה בשבת מותרת, ומשם רבי שמעון לומד שברור שזה אסור במקרים אחרים. כן? ומדעת הרחמן הבאר אגבי בת כהן, כי יש עניין בת כהן, אם היא הולכת ועושה זנות, כן, עם מישהו אחר, אם היא אשת איש, אז היא נשרפה. עכשיו, מה נשרפה? הם היו שמים פתילה עם אופרת או משהו כזה ומדליקים את זה ושמים את זה, אני שלא נסביר על זה, אבל דרך הגרון וזה שורף את הבטנים שלה. אז זה שריפה, זה השריפה. אז אומרים, בעצם היו צריכים ללמד שאסור לעשות גם את זה בשבת. היה, אפילו אם דנים אותה לזנות, לא הורגים אותה דווקא בשבת. אוקיי? אז שוב, שמע מינה, מבהיר בעלמא חייב, נכון? לומדים מכאן שדווקא אומרים, אסור לעשות את זה בשבת, כי כאילו לא עושים את זה בשבת, בגלל שזה אסור בשבת. אז מה עושה, מה אומר רבי יהודה לגבי זה? איך הוא מסביר? רבי יהודה, התמתקן הוא, הם אומרים, שני הדברים האלה זה פעולה של תיקון, כי הוא מתקן את זה שהיא צריכה לקבל עונש, זה סוג של תיקון, ולגבי המילה, הוא רואה את הבעיה כאן כאילו מכה בפטיש כזה, נכון? הוא מסיים, הוא מתקן את הבן אדם להיות מוכן, כאילו להיות תחת ביהדות מושלם. אוקיי. כדי רב אשי, דם רב אשי, מה לתקן מילה, מה לי לתקן כלי? מה לי לבשל פטילה, מה לי לבשל סממנים? Okay, הוא רואה את הדברים האלה כמו התיקון כלי, תיקון מילה זה כמו תיקון כלי, והפטילה זה בעיה של בישול, כאילו מבשל את הפטילה כמו שהוא מבשל סממנים, וזה יותר בעיה של זה ולא עניין של, של מבעיל. שיעור המלבן. עכשיו אנחנו חוזרים למשנה, אנחנו עוברים הלאה. שיעור מלבן והמנפץ והצובע והצובע כמלוא רק הפסית כפול. אתם זוכרים, דיברנו על הסית כפול, שזה ההפרש בין האמה והאצבע, זה סית אחד, וסית כפול זה כפול. אז כאן יש לנו סתם משהו גימיקי כזה. רב יוסף מחווה כפול, הוא היה מראה לאנשים כפול, אז תעשו את זה כפול. ורב חייא בר עמי מחווה, הוא היה מראה לאנשים פשוט. הוא אמר הרבה יותר פשוט, במקום להגיד, אוקיי, בואו נעשה את זה ונכפיל את זה, בואו תקחו את האגודל והאצבע, וההפרש הזה זה בדיוק כפול ההפרש בין האמה והאצבע. אז הוא היה מראה לאנשים פשוט, כאילו דרך יותר פשוט. עכשיו אנחנו עוברים לצידה, אוקיי? רבי יהודה אומר, המשנה חדשה, רבי יהודה אומר, הצד סיפור למגדל וצבי לבית חייב. אוקיי, הוא אומר, מתי חייבים על צידה? אם אני מכניסה סיפור לבית, האם אני חייבת על צידה? אוקיי? אז כאן יש מחלוקת מה בדיוק, מה נכנס, מה נחשב חייבים בצידה, אוקיי? יש לך כולם דפים? אוקיי, אפשר לראות בטבלה גם, זה יעזור. אוקיי, עכשיו. לפי רבי יהודה זה למגדל. עכשיו, יש דעות שונות מה זה מגדל, אוקיי? יש כאלה שאומרים זה כמו birdhouse כזה, כן? או משהו קטן, כלוב כזה, אוקיי? יש כאלה שאומרים זה לא יכול להיות. מי יכול לצוד ציפור לתוך כזה דבר, כן? מאוד קשה להעיף. סיפור לתוך הדבר הזה, אלא מדברים, ראיתי בספר של ספרי, הספר שאני מפנה אליו הרבה, האקדמיה הזה, שהמגדלים זה כמו שאנחנו רואים, שמצאו חפירות ארכיאולוגיות, שזה בניין גבוה כזה, לא כל כך גדול, כאילו זה לא כמו בניין רחב, אלא בניין גבוה, והוא אומר זה כאילו 4 מטרים על 4 מטרים, כאילו הרוחב האורך, וגבוה, כאילו 5 מטרים, משהו כזה. אז הוא אומר, זה המגדל. כאילו, אנחנו לא מדברים על משהו קטן, כי אין סדר, כאילו, זה ממש קשה לתאר. וגם המילה מגדל יותר אופייני לזה, נכון להגיד שזה ממש מגדל. אוקיי, אז הצד סיפור למגדל והצבי לבית, אוקיי? מי שמכניס צבי, כדי לצוד צבי, זה מכניסים אותו לבית, לפי רבי. וחכמים אומרים, הוא מסכים לגבי הציפור, הציפור למגדל, הוא צבי, וכאן יש קצת שינויי נוסחאות. אחד אומר שזה צבי לבית, אוקיי, אבל כאן כתוב צבי לגינה ולחצר ולביברין חייב. אוקיי, זה לא חייב להיות בתוך הבית, אלא אפילו בתוך גינה, חצר, אוקיי, או ביברין. ביברין זה האזור איפה שהבהמות גרים. אז באזור כזה, למרות שהוא עדיין לא בפנים בתוך הבית, זה כבר מוגן. אוקיי, אם היינו שמים ציפור באזור הזה, מה יקרה? הציפור יעוף, זה לא עוזר לנו. Okay? רשב"ג אומר, לא כל הביברים שווים. Okay? לא כולם שווים. יש ביברים גדולים יותר, יש קטנים יותר, אז זה תלוי בסוג הביבר. כאילו, כן? אי אפשר להגיד בכל מקרה של ביבר שמוצד אותו. אז צריכים להסתכל בביבר עצמו, איך זה נראה. זה הכלל. מחוסר צידה פטור, שאינו מחוסר צידה חייב. הכלל הוא כך. אם ברגע שזה בתוך איזה אזור, בבית, או בחצר, או בביבר, או אם אפשר, אוקיי, אולי זה בא להסביר דווקא את רשב"ג, איזה סוג של ביבר. אם ברגע שזה בתוך האזור הזה, אני לא צריכה לצוד אותו כבר, אוקיי? זה כמו אני חשבתי, כן, על הזבוב. יש זבוב בבית, נכון? אפשר להגיד שהוא צדנו אותו? ממש לא, נכון? כמה זמן זה ייקח עד שאנחנו באמת תופסים את הזבוב בתוך הבית? המון זמן. זה נקרא מחוסר צידה, אינו מחוסר צידה. כאילו חייבים עדיין לצוד את זה. אז ברגע שסוגרים את הדלת, זה לא נחשב צד. כי עד שאני באמת אתפוס את זה, זה ייקח לי הרבה זמן. ולכן גם ציפור זה אותו דבר. נכון, ציפור בתוך הבית, זה יכול לעוף לכל מקום. זה לא אומר, כן, רשי אומר דווקא שלא בתוך הבית, כי הוא יכול לצאת דרך החלונות. אבל אחרים אומרים לא, זה לא דווקא דרך החלונות. אפילו עם כל החלונות סגורות, עדיין קשה לנו לתפוס אותו. כי עכשיו מביאים משנה ממסכת ביצה, ועוד ברייתא, זה תוספתא ממסכת ביצה, שסותרים זה את זה, אוקיי? באותו נושא. תנן האטם בביצה. אין צדים דגים מן הבברים ביום טוב. כי עכשיו אנחנו עוברים ליום טוב. כן? ואין נותנים לפניהם מזונות. מה זה אומר לצוד דגים מן הבברים? הדגים כבר בביברים, אוקיי? ביברים לגבי דג הם כנראה בריכות מים כאלו. אוקיי? אז הוא בתוך בריכת מים. עכשיו ברגע שהוא בתוך בריכת מים, אפשר להגיד שהוא כבר צד. הוא כבר צדנו אותו, נכון? כאילו הוא לא ש... אפילו אם אני לא שמתי אותו שם. האם אני יכולה לצוד משהו שכבר... איך אומרים? ניצוד? שכבר ניצוד, אוקיי? האם אני יכולה לצוד משהו שכבר ניצוד? אז ככה אומרים. אין צדים דגים מן הביברים. אפילו שהדג היה בביברים, אסור לי לצוד את זה ביום טוב. כאילו עדיין יש חיוב צדה. על הדבר הזה, כי בעצם אני לא, זה לא נחשב צד אם זה בתוך, לא נחשב ניצוד אם זה בתוך הבריכה. ואין נותנים לפניהם מזונות. אוקיי? למה, קודם כל חייבים לשאול כאן, למה אסור לצוד בדג ביום טוב? הרי זה יום טוב, זה לא מותר בשום אוכל נפש. אז יש כאלה שמסבירים, יש שתי גישות. אחד זה להסביר בעצם אוכל נפש זה לא מתיר את כל המלאכות. זה רק מתיר לש ואופה באופן כללי. כאילו, יש כאלה שאומרים, כל המלאכות לפני זה וכל הדברים אחרי זה אי אפשר. Okay? ובעצם, רק לש ואופה מותרים לאוכל נפש. ויש כאלה שאומרים, לא, זה כן מותר, אבל מה אסור ביום טוב? לעשות מלאכה שהיינו יכולים לעשות מלפני יום טוב. אז לכן, לצוד דגים, היינו יכולים לעשות לפני יום טוב, והיה כדאי לנו לעשות לפני יום טוב. כאילו, דברים שלהכין אוכל שיהיה טרי זה משהו אחר. מה?
אם צדים אותו ביום טוב, צריך להרוג אותו כדי... אין איסור על הריגה.
אז זה השאלה. אם אומרים שמותר לעשות דברים לאוכל נפש, אז כנראה מותר להרוג. זה השאלה, כאילו, זה בדיוק המחלוקת. אבל אם ככה אומרים, היה כדאי לעשות את המלאכה הזאת לפני יום טוב, אם כן, כן, כל מה שדחיתם ליום טוב, אסור לעשות ביום טוב. אי אפשר להגיד, אני אעשה הכל מחר. אוקיי? אלא אם כן, זה לבשר משהו טרי, שיהיה ממש טרי. אבל דג, שוב, אפשר להגיד, כן, דג, אנחנו רוצים את זה טרי ממש. אבל דג אפשר לצוד מאתמול, וזה עדיין יהיה טרי להיום, נכון? אנחנו כל הזמן אוכלים דגים שלא ניצודו באותו יום. וזה נחשב מלאכה שאפשר לעשות מבעוד יום. אז יש שתי גישות כאן, איך להבין את זה. ואין נותנים לפניהם מזונות, כי רואים אותם כ... אוקיי, שוב, יש גישות שונות, אומרים, אם אסור לצוד אותם, אז הם מוקצה. ואם הם מוקצה, אז אסור לתן לפניהם מזונות, כי הם מוקצה. אז אי אפשר לטפל בדברים מוקצים בשבת, ויום טוב. אבל צדין, חיה ועוף, ונותנים לפניהם מזונות. אבל חיה ועוף שהם בביברים, כן אפשר לצוד אותם, ואם כן הם לא מוקצה, ואם כן אפשר לתת לפניהם מזונות. אוקיי? עכשיו יוצא לפי זה שמה, שהחיה ועוף בתוך הביברים הם כבר ניצודים. כן? ואם כן, מי שרוצה לצוד אותם מהאזור הזה, הוא לא עושה כלום, כי ממילא כבר ניצודים. אז אני לא צד מה שכבר ניצוד. זה כמו אין בישול לאחר בישול, כן? נכון. אז לפי זה, נכון. אז יוצא, המלאב מתממק, ככה ש... נכון. קודם כל, לא כתוב שאנחנו צדים אותם להרוג אותם. כן? רק מדברים על זה שאנחנו צדים אותם. אולי הוא הורג אותם למחרת. כן? אוקיי, זו שאלה. נשאיר את זה בצד, אני אנסה לבדוק. אוקיי, טוב. עכשיו יש לנו ברייתא שחולקת, תוספתא. אוקיי? ורמינו. ביברים של חיות ושל עופות ושל דגים, אין צדים מהם ביום טוב, ואין נותנים להם מזונות. אוקיי? כאן אומרים ש... חיות, עופות ודגים אסור לצוד, אוקיי? אז הדגים בסדר, זה מסתדר לנו. אבל החיות ועופות זה לא מסתדר לנו, אוקיי? קשיא חיה החיה, קשיא עופות העופות. כן, יש לנו קושי על העופות ויש לנו קושי על החיות. בשלמה חיה החיה לא קשיא, כאן אפשר לראות גם בטבלה. הרבי יהודה הרבנן, אוקיי, מה זה רבי יהודה הרבנן? במשנה שלנו, נכון? רבי יהודה אומר ש... החיה, נכון? אנחנו חייבים רק אם מכניסים אותו לבית. וכאן החיה היה בתוך הביברים, נכון? זה לא היה בתוך הבית. אז לרבי יהודה זה לא ניצוד עדיין, נכון? עד שמכניסים לבית זה לא ניצוד. אז מי שצד את הצפי, הוא חיה, את הבהמה הזאת, החיה, הוא חיה. הבנתם? אם הוא חושב שהוא רק כל העניין, כן? אנחנו יש לנו עכשיו את החיה, הוא נמצא בתוך הביבר, נכון? אז אם החיה בתוך הבית, כן? אם החיה בתוך הבית, אז לפי רבי יהודה, הוא זה צד, נכון? הוא ניצוד, אוקיי? אבל אם כל עוד הוא בביבר, הוא לא ניצוד. אז אם אני רוצה לצוד את החיה הזאת, לפי רבי יהודה, אני עובר על מצוות, על המלאכה של צד. לפי חכמים, אני לא עובר על מלאכת צד, בגלל שהוא כבר ניצוד בתוך הביבר. אוקיי? הבנתם? אז אם ככה, זה הפתרון לגבי החיה. אז לפי המשנה בביצה, זה רבנן, נכון? שבביברים הם כבר ניצודים. אוקיי? ולפי רבי יהודה, זה המשנה. אוקיי? הוא לא ניצוד, ואם כן אסור אני חייב, ואם כן הם אינם ניצודים, ומי שצד אותם חייב. אוקיי, זה התוספתא, סליחה, אמרתי המשנה. זה בובל אותי, אוקיי. אלא, אופות אופות קשיא, אז מה נגיד לגבי אופות? וכי תמה, אולי נגיד שאופות אופות נמי לא קשיא. הביבר מקורה, הביבר שאינה מקורה. אפשר להגיד שמדובר כאן בביבר, אנחנו מדברים על אופות. אופות עכשיו, כן, הם אופות באוויר. אז מה מדובר? אם זה ביבר עם, עם תקרה, אז בסדר, ביבר עם תקרה, מה אנחנו נגיד? הוא כבר ניצוד, נכון? וזה המשנה שלכן, צדים, חיה ואוף, כן? כי הוא כבר ניצוד, אז אין איסור. וביבר שאינו מקורה, אנחנו אומרים שזה זה לא, הוא לא ניצוד, ואם כן, מי שצד אותו זה הברייתא, הוא חייב. אבל אומרים, יש קושי כאן. והבית דמקורה היא, ובין לרבי יהודה, בין לרבנן, סיפור למגדל אין לבית לא, יש לנו קושי ממשנתנו. במשנה כתוב, רק צדים ציפור לתוך מגדל ולא לתוך בית. עכשיו בית, מקורה או לא מקורה? ברור שזה מקורה, נכון? ואמרנו במשנה, גם לפי רבי יהודה, גם לפי חכמים, מי ששם ציפור בתוך בית, צד אותו לתוך בית, הוא לא חייב. אז אם כן, איך אפשר להגיד שבבר מקורה, זה, זה כמו, כאילו העניין זה התקרה שקובע. זה לא התקרה שקובע, כי אם התקרה קובע, אז בבית אמורים להיות חייבים. אמר רבי ברוך הוא, אומרים, אל דאגה, המשנה שלנו מדברת במקרה קיצוני. הכה בציפור דרור עסקינן, לפי שאינה מקבלת מרות. כשמדברים שהצד ציפור בתוך בית הוא פטור ממלאכת צידה, למה הוא פטור? לא, כאילו, אם ציפור רגיל, אנחנו שמים אותו באיזשהו מקום בבית עם קורה, תקרה, סליחה, עם תקרה, אז בעצם מה אומרים? הוא חייב, כאילו הוא חייב המלאכת צידה. אבל ציפור דרור שכן אנחנו, אם נעשה השפעה לזבובים, כי אנחנו לא כל כך תופסים ציפורים, אוקיי? אבל אם נעשה השפעה לזבוב, לפעמים יש זבוב שאפשר לתפוס אותו בקלות, ולפעמים יש זבובים כאלה שמשוגעים, כן, ואי אפשר בלי שום דרך לתפוס אותם. אז זה הציפור דרור, שברגע שהוא בבית זה לא משנה, הוא אף בכל מקום, והבית לא נחשב שצדנו אותו. Okay? ובכך הם בעצם אומרים, בסדר, אנחנו יכולים להגיד, עדיין להישאר עם ההצעה שלנו, שביבר מקורה וביבר שלא מקורה. Okay? וזה ההבדל בין הברייתא למשנה בביצה, והגמרא שלנו מדברת על מקרה אחר לגמרי. כאילו, אז אומרים שהעופות כאן הם לא כמו הציפור שלנו. אוקיי? Okay, ואולי אפילו אפשר לראות מהלשון, כאן אומרים ציפור, שם עופות, ואולי זה סוג קצת שונה.
אני חושב
שציפור דרור, לא מקבל מרות. כן. כן, נכון, פריספרט. בדיוק. אוקיי. דתנא דבי רבי ישמעאל, למה נקרא שמה ציפור דרור? מפני שדרה בבית כבשדה. אוקיי? כשהיא בבית היא מרגישה חופשית כמו בשדה. שום דבר לא מפריע לה. אז אומרים עכשיו, השדעתי להכי, אם כבר אתם אומרים את התירוץ הזה, אנחנו יכולים לתרץ אחרת את החיה, אוקיי? איך אפשר עכשיו? חיה חנה נמי לא קשה. הביבר גדול, הביבר קטן. אפשר להגיד שזה שני סוגים של ביברים שונים. בביבר קטן הוא ממש ניצוד. ובביבר גדול נגיד שהוא לא ניצוד, כי עדיין, כן, הוא יכול להסתובב קצת יותר חופשי. אז שואלים אם ככה, איך ידע מביבר גדול, איך ידע מביבר קטן, מה ההבדל? אז עכשיו מנסים להגדיר מה זה ביבר גדול, מה זה ביבר קטן. אמר רב אשי, כל החדרה התפטרה ומטילה בחד שיחיה בבר קטן. אוקיי, כאן יש פירושים שונים מה זה חד שיחיה. יש כאלה שאומרים, אם זה באזור קטן כזה שאפשר לרוץ אחריה, רק התפטרה זה לרוץ אחריה ולהגיע אליו בחד באזור קטן אחד, בסדר. או יש כאלה שאומרים בריצה אחת, כאילו שאתה, כן, אפשר לרוץ אחרי בהמה ואתה לא צריך לקחת הפסקה ולנשום. אוקיי? אם אפשר לעשות בריצה אחת, עם burst of energy אחד, כאילו, אז אתה יכול, אז זה נחשב קטן. ביבר קטן, אחד שכי ביבר קטן, ואידך ביבר גדול, אוקיי? ואם לא, אז זה כבר ביבר גדול. אינמי, עוד אפשרות, כל איך הדינק לו תולה דטלים ההדדה, תולה זה הצל, אוקיי? אז איפה שהצל נופל על הכותל, והצללים מהקטלים חופפים זה את זה, אז זה אומר שזה קטן. כאילו, אם יש כותל בצד הזה וכותל בצד הזה, והצל מגיע ממקום למקום וחופף, אז זה נחשב קטן. כן, כי שמעתי עניין, אוקיי, אז מה הגובה של הצללים תלויים בשעה ביום, קשורים לכמה גובה יש בכותל, אז צריכים להגיד שהקטלים היו שווים, הגובה, או שמדברים על משהו סטנדרטי יותר, אוקיי? ואינה מכולך דלקה אוקצי אוקצי, אוקיי? זה אין הרבה פינות, שהוא יכול להסתובב בין הפינות ולהתחמק ממך. זה ביבר קטן ואידך ביבר קטן. Okay, רשב"ג אומר, עכשיו אנחנו חוזרים לרשב"ג, שהוא אמר במשנתנו, לא כל הביברים שווים. אז אמר רבי יוסף, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. אמר לה, אביי, הלכה, מכלל דפליגי מה? אם אתה אומר הלכה ככה, זה אומר שמישהו אחר חולק עליו. האם באמת מישהו חולק עליו? אמר לה, מה נפקא לך מינה? כאילו, מה אכפת לך? לא מה אכפת לך, סליחה. מה ההבדל להלכה אם נגיד שיש מחלוקת, כן? כאילו, הוא אמר לך כרשב"ג, נכון? אז הבעיה אומר לך מכלל זה פליגי, נכון? אז הוא אומר לו, מה משנה אם יש מי שחולק או אין מי שחולק, כאילו, מה משנה? אז אמר לה, גמר גמור זמורתתי, מה אתה סתם אומר מילים, וזה כמו זמר, כאילו, בשביל מה לבזבז את המילים שלך, ולהגיד הלכה כמישהו אם אין צורך, כאילו, אתה סתם זמזם מילים ובלי חשיבות. תן רבנן, הצד צבי סומה וישן חייב, חיגר וזקן וחולה פטור. אם הצבי הוא סומה והוא ישן, אז חייבים. כי בסופו של דבר, אפילו אם הוא סומה, הוא לא רואה, הוא יכול להתחמק ממך. וגם הישן גם יתעורר ויבין מה קורה וירוץ. אבל חיגר וזקן וחולה שאין להם דרך לרוץ בכלל, אתה פטור מצידה. אוקיי? כאילו כי אין פעולה של צידה כשאתה צד משהו שכבר, כאילו, שלא יכול לברוח. אוקיי? אז יש כמה דברים להגיד כאן. יש השאלה מה המלאכה של צד. האם זה פעולת תחבולה לכבול בבעלי חיים, כאילו לוקות אותו? ואם ככה, מה אנחנו אומרים? שבעצם רק אם יש תחבולות, כן? אם אתה לא צריך להתאמץ בכלל, אז זה לא צד. או האם זה תפיסת שבעל חיים שהיה יכול לזוז, כן? וברגע שהוא היה יכול לזוז, כן? אז אתה חייב. וברגע שהוא לא יכול לזוז, אתה פטור. אז עכשיו יש שאלה שראיתי, מה עם מישהו שרוצה לצוד נמלים או צבים, שהם הולכים ממש ממש לאט. אז לא צריך שום תחבולה כדי, כן, והאם הם נחשבים זזים, כן? אז אולי אפשר להגיד, אם נלך לפי פעולה תחבולה לכל בעל חיים, אז נכון, עדיין אין צורך בכלל לתחבולות. אם נגיד שזה תפיסת בעל חיים שהיה יכול לזוז, אפילו אם זה איתי, אז זה חייב. אז ראיתי שרשום זמן אורבך הוא דווקא פוסק שאין צידה בצבים ונמלים בשבת, ואפילו זה פחות מצבי חיגר. כי צבי חיגר לפחות יש צבי, יש במינו. כאילו צבי כן אפשר, רק צבי חיגר לא. הנמלים והצבים הם בקטגוריה אחרת לגמרי, ויש, אין אפילו מלאכת צידה. והבעיה היחידה הוא אומר שזה מוקצה. אז מה אפשר לעשות? הוא אומר, אם רוצים, אפשר לשים דברים מסביב, כן? החומות כאלה, חומות קטנות לנמלה, נכון? כדי שבעצם הוא לא יוכל לצאת מהאזור הזה. אוקיי? למרות שקצת קשה, כי נמלים יכולים להתחמק בכל מקום, אבל אם בעצם עושים סוג של צידה ככה, הוא אומר שזה מותר בשבת. אוקיי? זה מעניין. אוקיי. בואו נמשיך עוד קצת. הצד תפיס, אוקיי. אמר לה אביי לרב יוסף, מה שנהני או מה שנהני? הנה, אבידי לריבויה, הנה לא אבידי לריבויה. נכון, שהם יכולים לזוז והם לא יכולים לזוז, זה ההבדל בין הזה. והתן יכולה חייב, אז כתוב במקום אחר שמי שצד חולה הוא חייב. אז אמר ששע לא קשה הבא חולה מחמד, אשתה הבא חולה מחמד ובצנה, יש הבדל בין המחלות. אם זה חולה משום הוא יש לו חום, זה אשתה יש לו חום בסדר, אז הוא יכול לזוז. אבל בחולה מחמד ובצנה שאין לו כוח בכלל, כזה מבחינת עייפות, אבל לא עייפות כמו סתם עייפות, אלא ממש חולי של עייפות, הוא לא יכול לזוז, אז זה הכוונה שהחולה פטור, מי שצד חולה. תנו רבנן, הצד חגבים, גזים, צרעים ויתושים בשבת חייב, דיבר רבי מאיר, וחכמים אומרים כל שבמיניו ניצוד חייב, וכל שאין במיניו ניצוד פטור. אם לא צדים חיות מהסוג הזה באופן כללי, אז מי שצד אותם הוא פטור. אוקיי?
לפי חכמים. אם צד זה רק לאוכל או זה לקומיוניטרים?
נכון, אז זה העניין. אני חושבת שמכאן לומדים שזה יותר לאוכל או לצורך, נכון?
אבל למה שיצדו ממלא נגיד?
נכון, אז זה בדיוק העניין.
אנשים צדים פרפרים והם עושים איזה...
דברים יפים, נכון. נכון. אז כנראה זה העניין כאן, שגם נכון, שבגלל שלא צדים דברים כאלה, ואולי אם צדים את זה לסיבה מסוימת, אפילו אם זה לא לאכילה, אז הייתי חושבת שכן חייבים. אוקיי, אז הדברים האלה יש מחלוקת, האם חייבים או האם זה תלוי, אם זה ניצוד במינו או אם לא. תני עידה, חצד חגבים בשעת הטל פטור, בשעת השרב חייב. אוקיי, כשזה בשעת הטל, אז הוא פטור, כי אז... הם, אוקיי, לפי הרש"י מסביר כאן, שעיניהם מתעברות, והרי הם ניצודים ועומדים. זה כאילו הם כבר ניצודים, כי הם לא יכולים לראות כלום ולא יכולים לזוז, אוקיי, בשעת התל. אבל בשעת השרב הוא חייב, אוקיי? כי בשעת השרב הם יכולים לרוץ, ואם כן, מי שצד הוא באמת עובר על איצור צידה. אלעזר בן מהווי אומר, וכאן יהיה קצת ויכוח מה הוא בעצם אומר כאן, על מה הוא מתייחס, אם היו מקחות ובאות פטור, אוקיי? אם הם היו ב... רש"י אומר הרבה ביחד שהן מזומנות לכך. כאילו אם הן היו בקבוצות גדולות ובעצם אין שום מעשה בסתם להביא אותן, אז הוא פטור. אז היא באה אלו, אלעזר בן מהווי, הרישא כאן או הסיפא כאן? האם הוא דיבר ש... אוקיי, בואו נראה את שתי האפשרויות. היה כתוב הצד חגבים בשעת התל פטור. אז אם הוא מתייחס לרישא, שבעצם בשעת התל פטור רק כשהם כולם מתקבצים ביחד. נכון? אלא אם הם מפוזרים בשעת התל, אז הוא חייב, אוקיי? או האם הוא מסכים שבשעת התל הוא תמיד פטור, ובשעת השרב הוא חייב, אלא אם כן הם כולם בקבוצות גדולות, קבוצה גדולה כאלה ביחד. אתם מבינים? יש שתי אפשרויות להבין. אז אומרים, תשמע, בואו נראה מקור אחר שיכול להעיד מה המובן שלו. הצד חגבים בשעת התל פטור, בשעת השרב חייב. אבל זה בן מהווי אומר, אפילו בשעת השרב, אם היו מקחות ובאות פטור. אוקיי? ויוצא שהוא אומר, בשעת התל הם תמיד פטורים. בשעת השרב זה תלוי. אם הם כולם בקבוצות גדולות, אז הם חייבים. ואם הם פטורים. ואם הם מפוזרים, אז הוא חייב. אוקיי? נתקדם עוד קצת, כי העמוד הבא מאוד ארוך. צבי שנכנס לבית ונעל לך בפניו חייב. נעלו שניים פטורים. זה מה שלמדנו, אם שניים עושים מלאכה אחת, נכון? הם פטורים. לא יכול אחד לנעול, זה היה דלה מאוד חזקה, ונעלו שניים חייבים. רבי שמעון פותר. אוקיי? הוא אומר, אפילו זה, ראינו את זה כבר קודם, שרבי שמעון יש לו גישה שאפילו עם שניים שעשו, כולם חייבים. אמר רבי ירמיה בער, אבא אמר שמואל, עכשיו יש עניין לא כל כך קשור למשנה לפי שמראיתי, הצד ארי בשבת אינו חייב עד שיכניסנו לגור זה כשלו. אריה זה לא מספיק לשים אותו בביבר או משהו כזה, חייבים להכניס אותו ממש לכלוב, אחרת זה לא נחשב. אוקיי, נסיים בקיצור במשנה כדי שיהיה לנו הקדמה ומחר. ישב האחד על הפתח ולא מלאו. אוקיי, זה כמו שער של הכדורגל, נכון? אם הוא לא ממלא את כל האזור של הדלת, אז הצד הצפי יכול לצאת, או מה זה שיהיה. ישב השני ומלאו, אוקיי, אחד יושב, השני בא וחוסם את הפתח. אז השני חייב, הראשון לא חייב, השני חייב. ישב הראשון על הפתח ומלאו, הוא מילא את הכל. הוא בא השני וישב בצידו. אף פי שעמד הראשון והלך לו, כן, עכשיו הראשון יוצא, והשני עכשיו חוסם. אז השני פטור. הלמה זה דומה? ונועל את ביתו לשומרו, ונמצא צבי שמור בתוכו. אם הצבי כבר היה בתוך הבית, והוא עכשיו נועל את הדלת, וכן, הצבי הגיע מעצמו, והוא לא נועל כי יש צבי בבית. סתם נועל את הדלת, ופתאום הוא מוצא שיש צבי בבית. כן, אז קרה לכם פעם עם האוטו, שמוצאים חתול באוטו, כן, קרה לכם פעם? קרה לי פעם, אני נכנסתי לאוטו, החלון היה פתוח, והיה חתול ממש בתוך הזה. אז אם סגרתי את הדלת, זה לא שאני, כן, הוא כבר היה צד, צוד, הוא ניצוד בתוך האוטו, אז זה העניין הראשון והשני. אוקיי, אז נמשיך מחר.